הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, איפה ינקלה, סיפור מתח היסטורי.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. אבא, מיום ליום זה נשמע נורא יותר ויותר.
סרוליק, אני יודע. הצורר הזה רוצה חס ושלום לאבד את כל היהודים. כאן בגרמניה. יצטרך לברוח מכאן כמה שיותר מהר.
אבא, אז בוא נברח לפולין, לדוד מנחם אנגל.
למה דווקא לפולין? אני חשבתי להגר לאמריקה. ישנה מחר הפלגה לשם.
למה צריך להגר כזה רחוק? אפשר גם להגר לפולין, לשם הם לעולם לא יגיעו.
דווקא לפולין, לפולין, לדוד מנחם מנדל.
עוד היום? לפני שהוא יעשה את מה שהוא זומם לעשות? כן, נברח עוד היום?
בוא נהרוס את המזוודות כמה שיותר מהר. עוד מעט, ואני כבר גומר את הכל. או, יש לי עוד הרבה 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 להדפיס. עד מתי?
הרב, זה בית הדפוס.
תודה רבה לך.
רק רגע. או, רב לייזר, שולם עליכם. תיכנסו, תיכנסו. יש גשם עז בחוץ.
תודה רבה. מה שלומכם, מוישלה? איך העניינים מתקדמים? הספרים כבר מוכנים?
רב לייזר, הדברים לא כל כך קלים. יש המון עבודה. בואו לחדר השני. אינכם רואים את הלחץ האדיר שיש כאן. אני עד סוף שבוע הבא צריך להדפיס כאלף סטים של ספרים. אני מאוד מצטער, אבל זה נדחה.
אני שמעתי היום. היום הזמנו את זה. למה זה עדיין לא מוכן?
מי אתם?
אני הנהג של הרב. תראה אלחנן, אנחנו הזמנו כ-300 סטים של חומשים 300 סידורים ו-300 ספרי תהילים. ההזמנה בוטלה.
אב בלייזר, מה קרה? לא צריך להתרגז. אמרתי עוד כמה ימים.
צריכים לעמוד במילה. הבטחתם להיום.
אני מצטער.
מה הבעיה? רציתי כבר להתחיל להדפיס היום. בשביל זה צריך לבטל הזמנה. שלום. ערב טוב. כן, רבי נפתלי. אנחנו באמצע הדפסה. באמצע מה קרה? רבי נפתלי, זה לא שייך. אבל המכונות עובדות בשביל זה. אז למה אתם מבטלים הזמנה? מה קרה? אני בדרך לשם.
מזל טוב. לחיים. כל טוב. עצור.
כאן זו השמחה של הברית. שלום. היכן בעל השמחה? שם? תודה רבה.
אמר לו שוטה שבעולם. הוא לא יהודי בכלל.
רבי נפתלי. רבי נפתלי.
שלום לך, אלחנן. מה שלומך?
ברוך השם. ומזל טוב לבנך ביום הגיעו לגיל ברית המילה.
תודה רבה, תודה רבה. בקרוב אצלכם, בעזרת השם, בשמחות. אני אגיש לכם מנה, סעודת מצווה.
תודה רבה, בעזרת השם, בשמחות אחרות. למה ביטלתם את ההזמנה? מספיק כבר ביטלו לי היום בבוקר הזמנה גדולה של ספרים. למה?
בוא ניכנס לחדר הזה שם, בסדר? זה הלובי של האולם. בוא תשב כאן, אלחנן.
תודה רבה.
הייתי חייב לבטל את ההזמנה. בין כה וכה אין כבר מה לעשות איתה. אני עוזב את פולין.
למה?
מאז ליל הבדולח יש תור גדול של יהודים המבקשים להגיר מגרמניה, ומיום ליום הולך וגובר מספרם של המבקשים לצאת משם. פולין שוכנת במזרח אירופה. היא ושאר המדינות השוכנות לידה נוטות לאנטישמיות חריפות מאוד נגד היהודים. ואני כתפקידי כרב בית הכנסת, אמנם זכיתי שהבן שלי ייכנס ליום המילה, אני עוזב את תפקידי. בין כה וכה הגרמנים יכבשו את פולין, ועל המאגרים היה לוותר
על רוב רכושם שנחרם ונשדד על ידי השלטונות הנאצים. הרייך הגרמני הנאצי סיפח את אוסטריה למדינה הגרמנית. כ-200,000 יהודים הוטלו בבת אחת כל אותם החוקים שחקקו בגרמניה. וגם באוסטריה המהלכים של ההגירה ושדידת רכוש היהודי התנפלו מהר יותר. ולכן אין מה להישאר כאן, כי גם לכאן, תקשיב טוב, תפרוץ שואה נוראה.
מה אתה אומר?
אבט, השגתי כרטיסי הפלגה שעלו לי ביוקר מאוד לכל בני המשפחה. אני יכול להשיג גם לך.
אני לא יכול לעזוב. כל המשפחה שיחיו כאן.
אגב, יש עוד סיבה למה ביטלו הזמנות ממך. כך זה נראה לי.
מה?
הנהג של רב בלייזר פותח מחר בית דפוס משלו.
שיהיה לו בהצלחה.
חשבתי שזה יביך אותך.
לא, לא, חס ושלום. לא רק שאיני מתרגז, אלא שאני מוכן ללכת ולהסביר לו איך לעבוד על המכונות ואיך להדפיס. איפה זה?
במפעל המברשות הישן.
אני יודע איפה זה. לידינו.
היי! מהר! מהר! תעצור כאן.
רגע. שלום לך אלחנן. כבר אמרתי לך, אין צורך בהזמנה.
אני יודע. באתי לעזור לך.
לעזור?
ובכן מוישלה, לכאן שופכים את הדיו במכונה. המכונה הזו מסובכת מאוד. המכסה הזה אתה מעלה למעלה, וכאן מכניסים את הנייר, כמובן בהתאם לגודל של הנייר. מודעה גדולה לדוגמה, אז תרחיב יותר את זה, אתה רואה? ואם זו מודעה קטנה, תקטין זאת. הכפתור האדום הזה, כשאתה לוחץ עליו, מתחילה הדפסה. הניירות עוברות לצד השני. אתה רואה שם?
כן.
כאן אתם מרכזים את הניירות דפוס ואורזים אותם בתוך קרטונים. חשוב להזכיר, בכפתור הזה אתם לא נוגעים כי זה מסוכן. עד כה הסברתי לכם איך להדפיס. ועתה אסביר לכם איך להתפרנס בכבוד מכל זה.
מה נשאר במשרד?
בסדר גמור. אתה יודע, הרמו של הצדיק, דברים הם לא קלים. אני הרבה הרבה שנים כבר מנסה לעשות את הדבר הזה. את העסקה הגדולה הזאת.
אלחנן היקר, למה הועיל בטובו לטרוח ולבוא עד הנה ולהדריך אותי? דבר שלמעשה הייתי נחוץ לו, אבל למה עשיתם זאת בהתלהבות כה רבה?
א', לא טרחתי, כיוון שבית הדפוס שלי שוכן כאן לידך. וב', מעל הכל, אני שמח מאוד שיש עוד יהודי
שהשם זימן בעדו מלאכה כה יקרה, שגם אני עוסק בה. אם חשבתם אולי שכעס שפתחתם בית עסק כמוני, לא ולא. גם אם יפתחו עוד 10 בתי דפוס, אעבור מאחד לאחד ואסביר להם כיצד לעבוד. פרנסי מאת השם, קצובי לכל אחד כמה יקבל, ואין חברו יכול לנגוע במוכן ובמזומן לו. אני מברך אותך שפרנסתך תמיד תהיה מצויה בעדך בשפע רב ובכל מלדמתיו. אמן.
תודה לך, אלחנן.
אני קרוב לידך. תמיד אם תרצה, אבוא לקראתך. יא!
יהודי יקר מאוד.
אוי, קר מאוד. ינקלה! ינקלה!
כן.
תוסיף עוד כמה קרשים לתנור. של אבא יהיה יותר חם.
כן, ודאי.
כל הכבוד, ינקלה.
אבא, אני יכול לשחק עם פוטן?
ינקלה, אל תעשה לי זאת. אמרתי לך שהוא אינו יהודי. זה לא מתאים לך לשחק איתו. ובפרט שאביו קרוב למלכות, ושמעתי שהוא מויסר גדול. למינים ולמלשינים אל תהי תקווה.
אז אני עולה למעלה לשחק עם האבנים.
ילד צדיק. הלו. או, רבי נפתלי. שלום עליכם.
שלום לך, אלחנן. אני כרגע נמצא בבית התפשיל. מנהל המקום הוא זה שהשיג לנו את כרטיסי הגרלה. יש לי כאן עוד 3 כרטיסים. בשבילך, לאישה ולבן שלך ינקלה. הלחץ מתחיל להתעורר. לפני שיקחו זאת ממנו.
מתי?
מחרתיים, יום ג' ב3 בצהריים.
הנך בטוח בדברים. שגרמניה תכבוש את פולין? אינני גם מרגיש ריח של גזענות באוויר. אולי בגרמניה, אבל לא בפולין. אני אחזור אליך יותר מאוחר, רבי נפתלי. כל טוב לך, שלום. עם מה הוא נוסע לנמל? לרב נחום היקר, ייתכן מאוד שאני עוזב את פולין ביממה הקרובה. דבר זה בספק גדול מאוד אצלי. אם תרצה להצטרף, אוכל להשיג לך במהרה כרטיסי הפלגה, אך המחיר יקר מאוד. במידה ואינני מפליג, בלי נדר בעזרת השם, אתן לך את המפתחות של בית הדפוס שלנו.
ותנהלו אותו כמו שצריך. בתקווה לתשובה מהירה, עוד היום, אני אלחנן גלדרן.
מה קורה?
הגרם הזה! הוא רודף אחריי!
מה זה?
הוא רוצה למשוך אותי!
מה זה?
לא!
צא החוצה! החוצה! צא החוצה! כבר אמרתי לך, אל תתקרב לכלבים האלו שברחוב.
אני לא התחלתי איתו. זה פאטן, השכן. הכלב הזה שלו. התווכחתי איתו במשחק, וכשהוא ראה שאני המנצח, הוא אמר לכלב שלו, תרוץ אחרי היהודי הזה, ותנשוך אותו. ואז הוא רדף אחריי, עד שהגעתי לכאן.
אל תבכה. פאטן הזה, אמרתי לך, אל תתקרב לחברים שאינם יהודים, בחוץ מ... כך הוא אמר? תרוץ אחרי היהודי ותמשך אותו?
כן.
רבי נפתלי צדק.
אני אומר לך, תפרוץ שואה נוראה גם על פולין. אני מריח ריח של גזענות באוויר. כדאי לך למהר ולבוא איתי גם בהפלגה. בוא נאגר עם שאר האנשים לאמריקה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. לא כדאי לך להישאר.
כן, כלא שלי.
כן.
קח את התיק שלך הגדול ותמלא אותו בבגדים הנחוצים לך.
טוב.
משחקים שאתה אוהב, ספרים שאתה קורא, את הסידור שלך.
למה?
אני גם אדבר עם אמא שתחיה, שתתארגן. וגם אני. אנחנו עוזבים אחר בצהריים. אנחנו מפליגים. או אדייק במילותיי, אנחנו בורחים.
לאן?
אני אשאיר כאן את הסוס והעגלה, ואני סוגר את בית הדפוס. אשיג גם רכב שניסע מחר על הבוקר לתחנת רכבת הסמוכה לוורשה, וניסע לנמל עד מחר בערב. כבר לא נהיה על אדמת פולין, נפליג למרחקים. השם יהיה בעזרנו ועם כל עם ישראל.
אמן. אני לוקח את זה איתי לחדר למעלה. בטח נשם בסוף האונייה.
בואו נזדרז. תחזיקו חזק את התיקים שלכם, שלא ייעלמו. בואו לכיוון החדר שלנו באונייה. אנחנו מפליגים לעבר ארץ ישראל בעזרת השם. בואו. זה החדר שלנו.
אבא.
כן.
שאבא יספר לי, לאן מפליגים ולמה?
תניח את התיק שלך בארון כאן. סבלנות. אני אמרתי שאני אספר לך בעת ההפלגה. בעוד 4 שעות תחל ההפלגה. לא סיפרתי לך. גם אלחנן ומשפחתו הצטרפו להפלגה הזו.
ינקלה יבוא איתנו? היה כדאי להפליג.
כן, כן. רק שאביו יזדרז. אני מקווה שהוא על הרכבת בדרך לעינה.
ינקלה, אתה מוכן לדרך?
כן, הכל כבר ארוז.
טוב מאוד. בוא נתקדם לעגלה. אמא ושרלה כבר נסעו ברכבת לעבר הנמל. אנחנו ניסע קודם כל לבית הדפוס, וניקח משם כמה דברים כצידה לדרך. ולאחר מכן ניסע לרכבת. מהר.
אבא, למה הצבא מסתובב ברחוב?
לא יודע. בוא נמהר. הרכבת הבאה יוצאת עוד שעה וחצי.
פעם ראשונה שאני רואה את הצבא הפולני מתארגן ככה.
ינקלה, תעלה כבר. דיו!
ראיתי שפתחו בית דפוס חדש ליד בית הדפוס של אבא.
נו נו.
אבא לא מפחד שהיהודי הזה משיג גבול ולוקח את הפרנסה של אבא?
ינקלה, ינקלה, אם אני לא דואג, אתה כל שכן שאינך צריך לדאוג. פרנסה היא מעט השם יתברך. אין אדם נוגע במוכן לחברו. יצרי גבר עליי בהתחלה, ועורר בי נקימה ונטירה כנגדו. אך התגברתי עליו בסייעתא דשמיא, והתגברות חייבת מעשה. ולכן ניגשתי אליו, והסברתי לו איך לעבוד עם מכונות הדפוס. ונתתי לו גם עצות איך להרוויח הרבה כסף מעסק זה. פה!
אלחנן! אלחנן!
או! מוישלה! שלום עליכם! אני הייתי בדרך אליך. אני רוצה שוב לעזור לך.
איי! תודה רבה, אבל אני מסתדר. עזרת לי מעל ומעבר.
אני אינני בטוח שעזרתי לכם עד שאומר לכם את המילים הבאות, או הייתי מעדיף שתקרא את המכתב שנתתי לידידי היקר נחום. כך תקרא אותו.
אני לא בטוח שזה יקרה.
אני כן בטוח שיקרה. אפילו השגתי רכב לנסוע לתחנת הרכבת, וכמה שיותר מהר לברוח מכאן. אם תרצה, תוכל להצטרף. המונים כבר עזבו. אוי, אין לי הרבה זמן. כנס לאוטו, ינקלה.
אלחנן, אלחנן, למה עכשיו? אולי נבדוק את העניין?
אין לבדוק. רק אני יודע שאם גרמניה תכבוש את פולין, לא יהיה לנו שום מוצא מכאן. עכשיו וזהו.
ילדים, תראו כמה אנשים עלו לאונייה.
כולם יהודים?
ודאי, אין לך מה לדאוג. גם הם מאגרים. מה עם אלחנן שיחיה?
עיתון, עיתון בבקשה. בבקשה לך.
תודה רבה לך. בוא נראה מהן הידיעות הראשונות על הנעשה ב... מה זה? אומות העולם אינם רוצות במאגרי יהודים. הערכה, התקפה גרמנית על פולין בפתע פתאום. אבל מתי ואיפה? מה זה?
מה זה, אבא? ההזעקה הזו, מה זה?
אני רץ לבדוק מה זה.
מה זה יכול להיות? אני לא יודע.
מה אתה לא יודע? הם הגרמנים בדרך לפולין, בדרך להשמיד ולהפציץ את כל פולין ולהרוג את היהודים שנשארו שם. אוי הגרמנים האלו, אני אומר לך שבסוף הם יכבשו את כל אירופה.
את כל אירופה?
כן, מה שאתה שומע, את כל אירופה הם יכבשו בסוף.
הם החליטו עכשיו להפליג, ולא עוד 3 שעות. אלו מטוסים גרמנים. הם הודיעו על אירוע חירום. הם רוצים לברוח כמה שיותר מהר.
אוי, השם ירחם. מה עם אל חנן ויאנקלה?
מתי נגיע לתחנת הרכבת?
לפי המפה, אנחנו נמצאים בחלקה של פולין המערבית. לכאן לא יגיעו הגרמנים.
מה יש לגרמנים כאן?
אנחנו צריכים להגיע לכיוון ורשה. זה מה שיותר מעניין.
אוי ואבוי.
מה קרה?
האונייה מתחילה להפליג לפני הזמן.
למה? אבל ינקלה ואביו עוד לא הגיעו לכאן.
אני יודע, אבל יכול להיות שזה בא מלחץ ביטחוני. הם מפחדים להישאר פה מפני התקפה גרמנית. אני אברר זאת וכבר אחזור לכאן. אל תדאגו בניי, תקראו תהילים ותתפללו להשם שלא יקרה כלום.
טוב, בוא נקרא, מהר, כן.
סליחה בבקשה.
כן, כן, אני שאלתי למעלה את אנשי הסיפון, הם בורחים. ייתכן שתהיה התקפה גרמנית כל רגע. ושלא יפגיעו בנו. האונייה יצאה מחוץ לגבול. פולין עומדת להיות תחת התקפה גדולה מאוד. אוי הברוך.
לא, לא. אל חנן ומשפחתו, מה יהיה איתם?
אוי. מה קרה? מה קרה ינקלה?
יש לי קצת בחילות.
נו בטח, אתה פעם ראשונה שנוסע ברכב. אינך רגיל לנסיעה שכזו. בוא נעצור את הרכב בצד, נתאוורר קצת ליד ההר הגדול שם, ונחזור מהר כדי שנספיק את הרכבת שלנו. יש כאן אוויר טוב בשבילך. תנשום לרווחה. אור השם. נו, חזרת לעצמך.
אבא, עוד לא הבנתי למה אנחנו בורחים מפולין. מה קרה?
השם יעזור. אבל בהמשך הדרך, אתה תדע בדיוק למה.
אבל לאבא יש כאן בית דפוס גדול מאוד. וברוך השם, אבא התפרנס בכבוד ממנו. ואני לומד בתלמוד תורה גדול מאוד. ואני התלמיד לתפארת שם. הכל נראה בסדר. אולי בגלל בית הדפוס?
אמרתי לך כבר, לא. וחוץ מזה... נראה לי שגם הוא בעצמו בורח מכאן.
גם הוא בורח מכאן? אז זה נראה קצת...
מה?
חשוד בעיניי.
האווירון הזה טס נמוך מאוד.
גם זה טס נמוך מאוד.
כן. מה זה הפיצוצים האלו?
לא יודע. הנה עוד מטוס. הנה עוד מטוס.
עוד פיצוץ. אוי ואבוי. אלו מטוסים גרמנים. בוא מהר לאוטו. מהר, לברוח מכאן! מהר! שלא יפגעו בנו בסוף שלו! מהאזור הזה.
מה מטוסים גרמנים עושים כאן בפולין?
נראה לי שהם פותחים בהתקפה על פולין. זה רק מה שחסר לנו. איך נספיק להגיע לרכבת? התחילה מלחמה?
אבא, המטוס הזה שבא ממולנו, הוא טס מאוד נמוך. הוא טס לעברנו.
ברבוי. הם יורים לכיוון!
אבא! החלון האחורי התנפץ!
אוי ואבוי! הם ירו לעברנו! וכאן, מתחת לבניין הנטוש הזה. זה מקום מחסה. בוא! בוא לכאן!
לא.
בוא מהר!
טוב.
בוא!
אוי אבא, אני מפחד.
אל תדאג. הם לא יתקיפו פה. הם מתקיפים במקומות של יישוב.
הצילו! הצילו! אבא, על איפה הם זרקו את הפצצה עכשיו?
לא יודע. נראה לי על איזה מבנה של צבא כאן. או, שוב צפירה. תסתתר. כאן, כאן. ליד האבן הזו. אל תדאג. השם ישמור עלינו. יהיה בסדר. אנחנו נצליח לצאת מכאן. תשמע, ינקלה. לחסול הרכב לא כדאי. בואי איתי אחריי. נסתתר כאן ביער הסמוך. בוא, בוא, בוא! בוא, מהר!
טוב, אבא!
מהר!
שלנו.
אוי ואבוי. בוא ניכנס כבר ליער הזה. בוא מהר. תעצור. תעצור. הם לא רואים אותנו. אל תדאג.
לאיפה היער הזה מוביל אותנו?
תשאל, להיכן השם שבשמיים מוביל אותנו? רק למקום טוב.
אבל הרכבת, אנחנו נאחר לרכבת ולאונייה.
אוי, זה כבר לא חשוב לנו. חשוב שנשאר בריאים ושלמים. תפתח בהשם שלא יקרה לנו כלום. אוי, תמיה. היער הגדול הזה מסתיר אותנו. כן?
יש לך את העיתון של היום? רציתי קצת לדעת מה בשטח.
בבקשה.
תודה רבה. אה? הערכה? התקפת פתע מצד הגרמנים? הלו, שלום וברכה. איפה? עכשיו? לא, אני לא שומע כלום. צביקה?
כן.
זה הבן של הרב. הוא שואל אם הכל קשורה.
הכיחה של הספרים בדרך, תגיד לו.
לא, לא. לך תבדוק בחוץ. אם יש צפירה.
צפירה? על מה ולמה? אני אבדוק.
אב חיים, אתה שומע, זה לא פשוט מה שדיברנו גם בשבוע שעבר.
כן, יש צפירה. מה זה? מוישה, מוישה.
כן.
בוא החוצה.
יש כאן מחנה צבאי סמוך אלינו. יכול להיות שהגרמנים תוקפים אותם. הצורר הגרמני, הוא מנצל את ההתעלמות של רוסיה מהמלחמה, לכן הוא פותח בהתקפה על פולין. כך קראתי עכשיו בעיתון. הנה הדברים הגיעו מרחוק. אוי אוי, השם ישמור. בוא נברח למקלט הראשי. בוא מהר.
אני לא יכול לקום.
אתה בסדר? בוא איתי מהר.
רגע, אני בא. הם מסוכנים. אוי גוואלד, הם מפגיזו את כל בית הדפוס שלך. אוי שלה, הם מפגיזו את כל בית הדפוס.
אני יודע. בוא מהר למקלט. זו התקפה פתאומית, ורק נקווה ונפתח בהשם שלא תהיה מטרת ההתקפה לפגוע בסופו של דבר ביהודים. בוא נתפלל.
הבית הדפוס שלך הלך כולו.
איך הקדוש ברוך הוא רצה? מה נעשה? העיקר שאנחנו תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא חיים וקיימים, ולא קרה לנו כלום. אוי ואבוי.
מה קרה?
מה עם אלחנן ובנו ינקלה? הספיקו להגיע לאונייה? בואו נתפלל.
עד מתי נשאר כאן ביער הזה? עד הבוקר? קר לי מאוד.
אל תדאג בני, תפתח בהשם, רק הוא יוביל אותנו למקום מבטחים.
נראה שהמלחמה רק התחילה.
כן, אבל שוב אני אומר לך, לא צריך לפחד. אמנם אנחנו הפסדנו את הרכבת, בוודאי את ההפלגה, ואמא ושרי שיחיו יגיעו לארץ ישראל, ואנחנו גם נגיע בקרוב. רק נעבור את הלילה הזה ומחר בבוקר.
איפה? איפה הבא? ביער הזה? הוא גדול מדי ומפחיד. מי יודע אילו חיות רעות מסתובבות כאן.
ביער הזה אין חיות מסוכנות. אגב, ביערות האלו באים לעין הרבה מציבור בני התורה והעמך לנופש. אם היו חיות רעות, לא היו באים לכאן. ויותר מכל, אומר לך בני, בזכות המעשה הטוב שעשיתי, ותמיד אעשה, אנחנו ננצל מכל המלחמה הזו. אתה בטח תרצה לדעת מה המעשה שעשיתי. סיפרתי לך כבר בדרך על הבית הדפוס החדש שנפתח לידינו.
כן.
לא דאגתי, ובטחתי בהשם, שהרי הוא זן ומפרנס הכל. ממילא אין לי מה לדאוג. ועוד הוספתי על זה, בזה שניגשתי אליו ולימדתי אותו כיצד לנהל את בית הדפוס. ואם ירצה לדעת לנהל אותו בהמשך, אני לרשותו כל הזמן. ואפילו אם יפתחו עוד 10 בית הדפוס לידי, אעבור מאחד לאחד ואסביר להם. בזכות מעשה שכזה, אין לנו מה לפחד, ינקלה. תכניס לעצמך את זה טוב טוב בראש, לכל יום חייך. אין אדם נוגע במוכן לחברו.
נכון. היי, אבא, אני רואה מרחוק אור. זה נראה כמו...
יש שם כמה אורות. בוא נלך לראות מה זה.
כן.
בוא, בוא. בוא מהר.
תדבר שום מילה. הגענו לשדה האויב.
ואבוי, אז מה נעשה?
אל תזוז ממקומך. בוא תעמוד איתי אחרי העץ. בוא,
פה זה הגבול. אתה רואה? האור הזה זה בא מהפרוז'קטור הגדול. יש פה כמה פרוז'קטורים. הם מקרינים אור מסביב, לראות אם חייל גרמני פלש לאזור.
הם גם מקרינים את האור כלפינו. הנה,
אנחנו לא מחיילי האויב. היי, אוי ואבוי, הוא משאיר את האור עלינו.
נראה לי שהוא זיהה אותנו.
בוא, 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 בוא. בוא נסתתר מאחורי העץ.
עכשיו איתכם, איפה ינקלה? סיפור מתח היסטורי.
כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד.
ואבוי, הוא משאיר את האור עלינו.
נראה לי שהוא זיהה אותנו.
בוא, 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 בוא.
בוא נסתתר מאחורי העץ.
אבא, שאבא יראה למטה. החיילים הפולנים, הם מוכבים לסוסים. נראה לי שהם רוכבים לעברנו.
גם אם כן, אל תברח. אם הם יבואו אלינו, הם יגילו שאנחנו יהודים, אנחנו לא גרמנים.
אבא, לא, לא, אני בורח.
היי, היי,
לא,
היי, יונקלה, יונקלה, איפה אתה בורח? יונקלה, בואי נע, יונקלה.
בנו. לא, לא, אבא.
יונקלה, לאיפה אתה בורח? אין לך מה לדאוג, זה רק החיילים שלנו. מה הם אומרים?
לא! הם באים אליי! לא! לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי כלום! תעזבו אותי! לא!
אלחנן, אלחנן, אתה שומע אותי? זה אני, אבא. אלחנן, אלחנן, סוף סוף, ברוך השם. אני לא מאמין.
איפה אני?
אנחנו כאן בעיירת ורשה. אתה זוכר את מה שקרה ביער? שהחיילים רדפו אחרינו? אתה ברחת, וכשהגיעו אליך נפלת. זוכר?
כן, אני זוכר.
לא היית צריך לברוח מהם. קודם כל הם תפסו אותי ושאלו אותי, מה אתה עושה כאן? סיפרתי להם שהיינו בדרך לרכבת, ובדרך היינו תחת התקפה רצינית ופוצצו גם את הרכב שלנו. ראיתי להם את כל האישורים שהיו בכיסי וסיפרתי להם שלאחר מכן שנטשנו את הרכב הכנסנו ליער הגדול
שיהיה לנו כאין מחסה. עד שהגענו בלילה לקרבת מקום שדה הקרב, ואז הם זיהו אותנו החיילים. אוי, אוי אלחנן, אתה היית מעולף השם ישמור. הקצין הורה מיד לחיילים שיקחו אותנו לוורשה, אבל לא לבית. שם, אזור הבית, המקום ההוא תחת מתקפה עזה מאוד. אותי שמו כאן בהכנסת אורחים בקהילה היהודית, עד סוף המלחמה. ואתה שוכב כאן, בחדר המטופלים. קראתי המון תהילים ליד מיטתך. התפללתי להשם. עד שהתעוררת, ברוך השם. אוי, חנן שלי. אוי, סוף סוף. אוי, הנה הדוקטור. דוקטור, מצבו השתפר, ברוך השם.
הבן שלך מרגיש מאוד מאוד טוב.
או, מצוין. ברוך השם. הוא יוכל לחזור לבית שלו.
הוא יכול לחזור לבית.
כן. רק שהמצב לא נעים כרגע. הוא לא מאפשר.
אני אומר לך, המלחמה הזאת תהיה קשה מאוד.
כן. כך זה נראה באמת.
אבא, כל זה... מתי קרה? שאני כאן על המיטה.
מאתמול בלילה, אחרי שנפלת ביער, אבט, ינקלה, בעקבות פרוץ המלחמה, אני חייב לצאת לכיוון השוק, בכדי לקנות מצרכי אוכל. כך כולם עושים. ישנה כוננות גדולה מאוד.
לא. לא, אבא. אני לא רוצה להישאר לבד כאן.
אין לך מה לדאוג. עוד מעט יגיע שוב הרופא לכאן, ויקבע אם תוכל להשתחרר כבר עכשיו.
לא. לא.
אל תפחד. השוק קרוב לכאן. אוי ואבוי. אני רואה שישנה כאן קונות חזקה מאוד. כנראה שגם לכאן הגיעו הגרמנים.
אלחנן! אלחנן!
או, או, אוי, מושלה! מושלה! מה אתם עושים כאן בוורשה?
התרכזנו כאן כולם בקהילה היהודית. כאן יש מקומות מסתור ופתוחים יותר. אוי ואבוי.
מה קרה?
כל בית הדפוס שלנו נחרב עד היסוד. בעת שמטוס גרמני הטיל פצצה על מחנה צבאי בסמוך אלינו.
אוי, השם ישמור. מה אתה אומר?
אבל יש לי חדשות טובות בשבילך.
מהן?
בית הדפוס שלך לא יראה לו שום נזק, כמו שקרה לכולם מסביב. בית הדפוס שלך נשאר שלם כולו, אפילו ללא הריח של שריפה שהתחוללה כמה שעות באזור. כן, כן, אני נכנסתי לשם עם חברך נחום וראינו זאת.
אני לא מאמין למשמע אוזניי.
מי כן האמין למראה עיניו?
מה זה?
אין לך מה לדאוג. הצבא הפולני מתאמן היטב.
טוב, מוישלה, אני מודה לך מאוד על הבשורה הטובה הזו. רק שאני חייב להגיע לביקור חולים
בני שואה שם. הוא בטח שומע את ההפגזות האלו. כדי שלא יפחד, אני רץ להרגיעו.
כל טוב אל חנן.
כל טוב, כל טוב. אוי, אוי. רק שלא יפחד.
אבא.
או, ינקלה. ברוך השם, אתה עומד על הרגליים.
מה זה?
אין לך מה לדאוג. זה רק אימונים.
באמת?
כן, כן. אין לך ביטחון בהשם. השם שומר על כולנו. שכחתי לספר לך. אבא ושרי שיחיו לא הספיקו את הנסיעה, והם נשארו בפולין. הם שלחו מכתב, מחר נפגוש אותם בעזרת השם.
יש! אמא חזרה?
כן. בוא תתארגן, ותבוא איתי לקניית בשוק, ולאחר מכן נלך להתפלל מנחה ומייריב. אגב, נתנו לנו חדר זמני בתוך פונדק לא הרחק מכאן. תתארגן מהר. תן לי יד. אתה עדיין חלש.
ברוך השם, אני מרגיש חזק. אבא, איזה בתים משונים יש כאן בוורשה. לא כמו אצלנו בעיירה.
מבנים יפים יש כאן. הצבא הפולני בכוננות רבה מאוד.
המלחמה נגמרה. לא?
בעזרת השם יהיה בסדר. מה אינך דואג? מה קרה, ינקלה?
אני צריך קצת אוויר.
כן. תעצור. תלשום לרווחה.
איזה מטוס זה? מטוס האויב?
לא נראה לי. נראה שכן. אוי, שוב מטוסים גרמנים.
אבא, מה עושים?
ינקלה, ספירה, בואי תימהר. מהר!
לאחד!
בוא, כולם בורחים. בוא נראה לך הם בורחים. בוא! הם מפציצים את העיר ורשה. ינקלה, תיזהר! נפנה לרחוב השני. בוא מהר. רגע.
מה?
אני ארים אותך. אל תדאג.
מי מכה מפק את תהילים?
אני לא יכול להרים אותך.
טוב.
בוא לכאן. היי, תתכופף. ינקלה, חייבים לברוח מכאן. בוא איתי. בוא, אל תדאג, השם ישמור עלינו. בוא, יש כאן יריות. הפולנים יורים עליהם. אוי, תראה, הם ירו על המטוס הגרמני הזה. אוהו, הוא נפל למרכז העיר. ינקלה, תחכה כאן.
אבא, איפה כל האנשים שברחו?
אני לא יודע איך אני מקלט כאן. זה נראה כאילו שהופסקה לרגע המלחמה.
הנה עוד מטוס גרמני. אוי, שבא יזהר. הם הפגיזו את מגדל השעון.
אני רואה. שוב מקום מחסה, בוא איתי, מהר!
טוב, אבא, רגע!
בוא נמצא מקום מחסה! הנה, שם!
רגע, אבא, הסידור שלי, שלא ייפול לי, שאבא ישמור עליו!
זה בסדר! שים אותו בכיס שלך, הוא לא ייפול, אל תדאג, השם ישמור אותו. בוא, בוא. אל תזוז, אל תזוז. זהו, בוא, בוא איתי. כאן, כאן.
איפה?
ינקלה.
איזה נס.
כמעט פגעו בנו.
אבא, הנה שוב מטוס גרמני.
הוא יורה שתי פצצות מלמעלה. בוא נברח מכאן, מהר!
טוב!
אבק. הכל כאן אש, תמרות ועשן. הכל כאן נחרב. יש כאן מישהו? ינקלה, ינקלה שלי,
חלפו.
ינקלה, אתה כאן? ינקלה, הוא היה לידי. אני זוכר שהוא היה לידי. ינקלה שלי. איפה אתה? בוא לאבא. בוא לאבא. אבא רוצה אותך. הנה הסידור של ינקלה. הסידור האדום. צריך להיות כאן. ינקלה. 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 לא. אני לא מאמין. אני לא מאמין. בחיים. אבל אחד ינקלה. זה אבא. ינקלה שלי. איפה נעלמת? ינקלה! 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 איך אני אמצא אותו בין כל ההריסות האלו? אוי, ינקלה שלי. בית המדרש, אני רואה אותו מולי. ברוך השם, לא קרה לו שום דבר. נצעד לעבר בית המדרש ונתפלל להשם שנמצא את ינקלה.
נשמע כל חי תבורך את שמחו השם אלוהי קייני. נשמע כל חי תבורך שמחו השם אלוהי קייני. וריח כל בוזור תפוארי תרוי מם ויחחו מלכוי ניתומיד.
מה זה? אני שומע קול של ילד שמתפלל
בתוך בית המדרש. איך הוא מסוגל להישאר שם?
מן הוילום ועד הוילום עתו כל.
הוא אינו שם לב מה התרחש בחוץ? איך ייתכן? אני חייב להיכנס. לדבר איתו.
אוי אוי אוי, אנו!
מי זה הילד הזה?
אנא ריבונו של עולם, בזכות אבל פעם של תינוקות של בית רבן, תציל אותי בזמני בייסי וסחי היהודים הנמצאים במחנות ההשמדה מהצורר הנאצי, וגם את אחי
היהודים
הנמצאים בארץ ישראל.
סליחה ילד?
מי אתה?
מה אתה עושה כאן? אינך מודע למצב הסורר שבחוץ? כל הפגזים שנפלו כאן על העירה?
אני מתפלל לבורא עולם שיציל אותנו מכל זה.
אני יודע, אבל בכל זאת צריך לעשות השתדלות. למה אתה לא נמצא במקלט כמו כולם?
ומה אתם עושים כאן?
מה אני עושה כאן? אני מחפש את הבן שלי, ינקלה.
ינקלה? ינקלה!
אתה יודע איכן הוא נמצא?
אתה עוד תמצא אותו. בקרוב. ממש בקרוב.
אסור להישאר כאן רגע אחד. בואי תימהר למקלט. בוא מהר, בוא מהר.
שיר הפלוס נמדתי סיפור הלוי אדוי נש בוא בקלי תהיה באותך וכסבור
גם לי אמרו לברוח מפולין. אני רק מקווה שהם לא יגלו אותנו מכאן.
אבא של ינקלה ניצל מהתופת ועלה לארץ ישראל. הוא לא הפסיק לחפש את ינקלה, לנסות לגלות מה הראה עמו, ולבדוק שוב ושוב אם שמו מופיע ברשימות הניצולים. כעבור שנים של חיפושים, תפילות, דמעות ותקווה מעולה בייאוש, הנס התרחש. ינקלה ואביו זכו להיפגש, להתאחד מחדש ולנסות לשקם ביחד את חורבנם האישי. מיליוני יהודים אחרים לא זכו להגיע לרגע הזה. השם
יקרה. עכשיו איתכם, יומני הילדים, עם אהרון בר.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
המונח שואה מתייחס לתקופה שהחלה ב-30 בינואר 1933, היום שבו נבחר אדולף היטלר, יימח שמו וזכרו, לקנצלר של גרמניה. ועד השמיני במאי 1945, יום סיומה של מלחמת העולם השנייה. ניכנס לתוך הפרטים עצמם, נעקוב שלב שלב מה קרה, ואנחנו נעשה את זה דרך עיניהם של ילדים. 1.5 מיליון ילדים הושמדו באירופה בשנים האלה. אחדים מהם השאירו אחריהם רשימות, געגועים, זיכרונות, שירים, תפילות. זה לוקט, ונערך בספר. נקרא מה שאותם ילדים כותבים מהשנים שלפני פרוץ המלחמה, כדי שנראה שהם היו ילדים רגילים, כמו הבנים והבנות שלנו. שרה, מפולניה, מלודג', לעולם לא אשכח את השבתות והחגים, כל כך מלאים בחן המיוחד של אבינו המכובד ואימנו העדינה. ליליאנה, מפולין, בשעה שהמבוגרים היו עסוקים בקניות, אנחנו הילדים עסקנו בטעימה. אשת העיקר נהגה לתת לילדים פרוסות גדולות של לחם חיטה לבן וטרי, מרוח בחמאה רחנית ועליה קורטוב מלח. ואם זה לא הסביע את תאבוננו הבריא, הרי שעל העצים צמחו תפוחים ואגסים. החורף בגרשהיים היה עונה נהדרת. אהבתי לראות את השלג הראשון. פתיתים גדולים ואפורים נושרים מאחורי הזגוגית, צונחים בדומיה על הענפים, על הגדרות, על פנסי הרחוב. מלחמות בכדורי שלג התלקחו ברחוב שלנו, ואפילו המבוגרים השתתפו בהם לפעמים. זו הייתה חנלה מגרמניה. כותבת לנו קיטי מפולין, אני זוכרת היטב שהחיים היו נפלאים. ראיתי איך גלגל השמש האדום צהוב מציץ בין העצים, ובבת אחת נעלם מאחורי האופק. שעת בין הארבעים בכפר הקטן בפולין הייתה מקסימה. אהבתי את העונה הזאת. חופשת הקיץ, הרחק מהעיר, הרחק מבית הספר. קצב החיים הרגיל של ילדי אירופה נקטע ב-30 בינואר 33, כאשר אדולף היטלר הפך לקנצלר של גרמניה, ראש הממשלה. גרמניה הייתה נתונה במשבר. היא לא התאוששה מתבוסתה במלחמת העולם הראשונה. העולם התמודד עם שפל כלכלי חמור. גרמניה סבלה מאבטלה חריפה ומאינפלציה מרקיעת שחקים. היטלר הטיף למדיניות של גרמניה מעל לכל, דויטשלנד איבר אלס. הוא הבטיח לעם הגרמני תהילה לאומית וסגסוג כלכלי, אם יתהרו את האומה מאלמנטים לא רצויים. היהודים היו בעיניו המקור העיקרי לרוע. הצעדים המעשיים הורגשו מיד. שבת החרם באפריל 33, חודשיים לאחר שהיטלר עולה לשלטון, הגרמנים נדרשו להחרים מכאן ולהבא את כל בתי העסק היהודיים, רופאים, עורכי דין, פירמות יהודיות, כולם בחרם. הקריאה לבויקוט הייתה מלווה כאילו בדרך הטבע, בהתקפות על יהודים, בכלי התקשורת, בהתעללות בגופם, בשריפת חנויות ובביזה. שלב הבא, הוצאת הסטודנטים היהודיים מן האוניברסיטאות ומבתי הספר התיכוניים. שלב הבא, מאסר אלפי יהודים, בפרט אלה שתפסו עמדה בציבור ואלה שהיה להם קשר כלשהו לאחת ממפלגות השמאל. כל קשר שהוא. הם נעצרו לשם חקירה, לפעמים קצרה ולעיתים ממושכת, במחנות ריכוז שהוקמו אז, בתנאים משפילים ומסכנים את החיים. הלאה, הדחת היהודים מכל תפקיד ציבורי, גם בעניינים כלליים, כגון אגודות ספורט. הלאה, גזלת רוב הרכוש מכל יהודי שרצה לעזוב את גרמניה, אם הצליח לקבל אשרת כניסה על ארץ אחרת. מה רצה היטלר להשיג כשהרחיב את המגבלות על היהודים אחת לכמה ימים או לשבועות? אילו היה מוציא את כל ההוראות בבת אחת, איך לדעתכם היו האזרחים, יהודים ונוצרים, מגיבים? מה קורה לבעל עסק כאשר מחרימים את העסק שלו? מה ההשפעה הפסיכולוגית על הקליינטים? כותב חיים קפלן, סוחר סיפר לי שכל סחורתו נגנבה, ושהוא הוקה באכזריות בנוכחות בנו הצעיר, ילד בן 12, אשר עמד והביט בוכה וצורח. חנלה בת 11, בהדרגה ככל שהלך לחץ הנאצים בגבר, הצטמצמה עוד יותר העבודה שניתנה לאבא, ושכרו הלך ופחת. אבי החל להקדים ולחזור מהמשרד הביתה, כתפיו שכוחות, עיניו עצובות ומוטרדות. לבד מאובדן ההכנסה, היו הוצאות חדשות. אינני יודעת, כותבת אבא, מי יאכיל את הילדים אם לא יתירו למבוגרים לעבוד? ב-33, עם תפיסת השלטון על ידי הנאצים, נערך בטבורה של בירת גרמניה, בכיכר האופרה של ברלין, מול בנייני האוניברסיטה, טקס שנראה היה לקוח מהווה ימי הביניים. היה זה מדורת ענק, מוקד פומבי לשריפת ספרים שנתחברו על ידי יהודים, או על ידי מחברים שלדעת הנאצים היו מושפעים מן היהדות. ממעשה זה של שריפת הספרים הוליך קו ישר לשריפת היהודים. הם המפיצים של הרעיונות המסוכנים הכלולים בספרים שנידונו לשריפה. אלוהים אדירים, כותבת ליביה, להבות פרועות מרקדות על ערימת הספרים. עמוד אשן שחור עולה ממרכז הערימה, שורפים את ספרנו. הלכתי כמו בחלום. רסיסי אפר מתעופפים ברוח החמה, וריח מבחיל של אשן ממלא את האוויר. גברים, נשים וטף מקיפים את הלהבות המזנקות יותר ויותר לגובה, ומעלות עננים של אשן. גבילי התורה, האש מרקדת ריקוד משונה של מוות עם גביל גדול של ספר תורה בתווך, מתעוות ומתאפך. כרכים עתיקי ימים של חוכמת היהדות ואמונתה קורסים תחתם ומתפרקים לרסיסי אש. מעיפים פיסות אפר של ספרי תורה. ספרי תהילים בקריחת אור, תפילין, מתגלגלים באש ונקראים להמון רסיסי ייסורים. מלחמת העולם השנייה. גרמניה צריכה מרחב מחיה לעם הארי, לכן היא פולשת לפולין בראשית ספטמבר 39. תוך 3 שבועות פולין נכנעת. בידי הגרמנים נופלים למעלה מ3 מיליון יהודים. התפתחות זו דוחפת את הגרמנים למציאת פתרונות לשאלה היהודית בקנה מידה רחב יותר. כבר בסוף ספטמבר 39, נתן היידריך, יימח שמו ושם זכרו, ראש הגסטאפו, הוראות לרכז את כל האוכלוסייה היהודית לתוך ערים, וזו הייתה התחלת הגטאות. עד ינואר 1940, כמה חודשים אחר כך, כבר רוכזו 78,000 יהודים, ועוד 400,000 יהודים מגרמניה ופולין היו מיועדים לגירושים לטרנספורטים כאלה בחודשים הקרובים. שימו לב ליעילות הגרמנית. אלה המגורשים, המועברים, הרשו להם בדרך כלל לקחת איתם רק מה שיכלו לשאת בידם. ההובלה עצמה הייתה בקרונות מסע ובקרונות בהמות, ואף בהליכה ברגל. וכל זאת בתנאי החורף הפולני. המגורשים נשלחו לאזור לובלין. שם מצאו את יהודי גרמניה, אלה שהיו עוד בחיים. גברים, נשים וילדים נדרשו ללכת ברגל ליעדים אלה, בכבישים המחוסים בשלג ובטמפרטורה של 22 מעלות מתחת לאפס. 14 שעות הלכו כך, ורבים מתו בדרך. גטו לודג' היה הראשון. בעשירי בדצמבר 39 החליט מושל המחוז לרכז את כל 320,000 יהודי לודג' בשטח מוגדר ומצומצם. לשם כך היה עליו להעביר ממגוריהם כ-200,000 יהודים ורבבות פולנים. בנובמבר 40 נוצר גטו ורשה, ובמשך זמן קצר נעשה כך ביתר הערים. אתם מתארים לעצמכם את הסבל של קרוב למיליון יהודים שחייבים לעזוב את בתיהם ולנדוד בדרכים אל ערים מרוחקות, שם חייבים להיות בצפיפות מחרידה. תנאי החיים בגטו היו קשים ביותר, הצפיפות איומה, מחסור במזון ובתרופות, היעדר מקומות תעסוקה, כל אלה טבעו קורבנות רבים. וגם עוד לפני ההשמדה ההמונית שבאה אחר כך, כבר היו חיי היהודים בגטו בסכנה מתמדת, כי כל חייל גרמני רשאי היה לראות ביהודים ללא כל סיבה. פלא הוא אפוא שהיהודים הצליחו לארגן חייהם בגטו גם מבחינה קהילתית ותרבותית. אורגנו גני ילדים, בתי ספר, ישיבות וספריות. הוציאו לאור עיתונים והוצגו הצגות תיאטרון, כל אחד לפי תפיסתו, על ידי לימוד תורה וקיום המצוות, או על ידי פעילות תרבותית חילונית מהצד השני. רוב האוכלוסייה הלא יהודית נחשב על ידי הגרמנים לתת אדם. גם הפולנים נחשבו לתת אדם. הגזע הנורדי אמור היה לרשת את הארצות האלה ולשלוט בתושביהם במידה שישארו בחיים. הנה דבריו של דוקטור הנס פרנק, שם רשעי מרכב, שהיה מפקד העליון של פולין הכבושה. מה הוא אמר ביולי 1940? כאשר יעמדו האמצעים לרשותנו, נוביל מכאן את כל היהודים אחד אחד, גברים, נשים, נערות, ואני בטוח שאתם לא תצטערו על כך. יש צחוק בין השומעים. אני מאמין שעברנו את השלב הקשה בתיהור הזה, ושעכשיו נוכל להקים כאן עיר שתהיה באמת יפה מבחינה אנושית וכלכלית, ואשר תקלוט גברים ונשים בני העם הגרמני. מרחב זה יתמלא בעשרות השנים הבאות יותר ויותר בגרמנים. כמה חודשים אחר כך, ב-41, אומר בנאום שנשא לפני מפקדים, אותו דוקטור פרנק, אומר לכם בגלוי שעלינו לגמור עם היהודים בדרך זו או אחרת. יודע אני שמותחים ביקורת בכמה מן הצעדים שהרייך נוקט נגד היהודים, מדברים על אכזריות וחוסר לב. אני מבקש מכם שנסכים קודם כל על המשפט הבא: אין לנו רחמים עם שום אדם, רק עם העם הגרמני. לגבי היהודים אני מצפה רק לדבר אחד, שיעלמו. הם חייבים להיעלם. פתחתי בדיונים למטרה זו, להעבירם למזרח. אבל מה נעשה בהם שם? בברלין אמרו לנו, לשם מה כל בלבול הראש, אין לנו מה לעשות בהם, לא ברייך ולא במזרח. חסלו אותם בעצמכם. אני מבקשכם, רבותיי, להכביד לבכם נגד כל רגשי הרחמים. עלינו להשמיד את היהודים בכל מקום שהם. יש לנו בתחום פולין בין 2.5 ל-3.5 מיליון יהודים ובני תערובת. אי אפשר להרוג את כל אלה בעירייה. גם לא נוכל להרעילם. בכל זאת, יש לנקוט באמצעים אשר יביאו לחיסולם. ולשם כך מתכננים בממשלת הרייך שיטות מיוחדות. נקיתי מפולין בת 13 בקשר לטלאי הצהוב. מהר מאוד נטלו מודעות המחייבות את כל היהודים להזדהות בפומבי. אסור היה ליהודי לצאת מפתח ביתו בלי סרט על הזרוע, ועליו מגן דוד. גם אז לא היו חייך בטוחים. כל גרמני היה עלול לתפוס אותך פתאום ולגרור אותך לסלק את השלג או לצחצח מגפיים של נאצים. וכדי להוסיף השפלה, לעתים גילחו סערן של נערות לפני שירשו להן לחזור למשפחותיהן. ליביה, מהונגריה, בת 12. סירבתי לצאת מהבית, אני לא מוכנה לענוד טלאי צהוב. לא הופיע בפומבי עם אות קלון יהודי. אני לא מוכנה שיראו אותי עם הדבר הנורא הזה. אם מישהו מבני כיתתי ראה אותי, אני אמות. חשתי פגועה וכועסת. חדלתי להיות יצור אנושי והפכתי לחפץ. כותבת ליליאנה, כנופיות של בריונים צעירים זרמו ברחובות ויידו אבנים בחנויות שמגן דוד התנוסס מעל דלתותיהם. אנה מגרמניה כותבת, אנשים שהלכו לעבודה הביטו בנו מתוך השתתפות בצער, מתוך פניהם ראית שצר להם, שאינם יכולים להציע לנו נסיעה במכוניתם. הטלאי הצהוב הצעקני דיבר בעד עצמו. אני שואל אתכם, מאזינים, מה האפקט הפסיכולוגי של סימון בני אדם, כאשר מסמנים בני אדם? ליליאנה, אנשים החלו לדבר על הגטו. לא היה לי מושג מה זה. מעולם לא שמעתי את המילה. אחרי כמה שבועות כבר הוברר לי היטב. אבא, יומני היקר, אנחנו נמצאים פה 5 ימים, אבל נדמה לי שחלפו 5 שנים. אני לא יודעת במה להתחיל, כי כל כך הרבה דברים נוראים קרו מאז הפעם האחרונה שכתבתי בך. קודם כל, גמרו לבנות את החומה, ואיש אינו יוצא או בא. מהיום, יומני היקר, איננו חיים בגטו, אלא במחנה גטו. על כל בית תלויה מודעה, שבה כתוב בדיוק מה אסור לנו לעשות. למעשה, הכל אסור. אבל הבעיה היא שהעונש על כל עבירה הוא מוות. לא כתוב אם העונש הזה נועד גם לילדים, אבל אני מניחה שהוא חל גם עלינו. היודנראט, זו מועצת היהודים, היא מונתה על ידי הגרמנים וניהלה את הגטו. המועצות היו כפופות לנאצים ונאלצו למלא אחר הוראותיהם. מי שסירב לציית נענש בעונש חמור. בדרך כלל הוצא להורג. חברי המועצה נדרשו לאסוף סכומי כסף גדולים מהיהודים. היה עליהם לספק גברים יהודיים לעבודת כפייה. המועצות ארגנו את העברת היהודים מהגטאות למקומות היישוב מחדש. למדתי כאן להעריך דברים פשוטים, דברים שעשינו אותם ביותנו עדיין חופשיים, שחסרו כל ייחוד. למדתי להעריך אותם, למשל נסיעה באוטובוס או בחשמלית, הליכה לאורך הרחובות אל הנהר, ליקוק גלידה, דברים כה פשוטים שעכשיו הם מנועים מאיתנו. זו שרלוט בת 14. כותב יצחק, בן 15. אני מרגיש כמו בתוך קופסה, אין לי אוויר לנשימה. מכל צעד אתה נתקל במחסום. מעשים כה מכוערים נעשים בגטו. גניבת מזון היא מעשה מכוער. אבל מכוער גם לסתור לאישה בפניה רק משום שהיא רעבה. לפתע מתחילה חומת האנשים ברחוב להתנועע, כותב יצחק. אנשים מתרוצצים באימה. קצינים גרמנים עומדים לצלם את הרחובות הקטנים והמפותלים, את האנשים המבועתים. הם נהנים לראות איך הביאו את ימי הביניים למאה ה-20. יותר ויותר אנשים נשדדים ברחוב. במיוחד גונבים מהם מזון. זה קרה לי פעם. הלכתי הביתה ותחת זרועי כיכר לחם, ולפתע רץ לעברי בחור אחד, חטף את הלחם, נגס נגיסה גדולה, וזרק את שארית הכיכר אליי. הכל קרה מהר כל כך, שלא הספקתי להרים את הלחם. קבוצת ילדים תפסה את כיכר הלחם ואכלה אותה. רצתי הביתה, בוכה ורועדת. ליליאנה. שיר שכתבה אירנה בגטו ורשה. גניבה בגטו. אתפוס, אחטוף מכות למען הלחם. שוטים ומקלות אינם יכולים לפגוע בי. מה לי חיים, מה לי המוות, מאומה לא ירתיעני. הנה זוג קרב במורד הרחוב. לילה, העלתה מסתירה אותי. אני קופצת, אני אוחזת. צריכתם נשמעת. מאוחר מדי, שיני ננעצות. תודה לך אלי על כל לילה שנתת לבני אנוש. כי כאשר הם ישנים, יומי מתחיל. חיי גניבה בגטו. כותב לנו עמנואל רינגלבלום, סופר חיי הגטו. המראה הנורא ביותר הוא של ילדים קופאים, משוטטים ברחוב, בוכיים ויחפים, כשברכיהם חשופות ובגדיהם קרועים. שעון הרחובות ההומים וזעקות הגובעים על המדרכות מצלצלים באוזניי, כותבת ילדה בגטו ורשה. אפילו שעות הלילה השקטות מלאות בקולות נחירה ושיעול של הדיירים האחרים, יחד עם קולות הירי והזעקות העולות מהרחוב. הימים הפכו לסיוט, כותבת שרה, בת 16. כי לא היה מנוס ביום או בלילה מהבכי, הגניחה והיללה, כאשר המוות מכה שוב ושוב. הרבה צעירים התאבדו בגטו. אני הייתי עדה למקרה עצוב כזה. אני הייתי עדה כאשר נערה שגרה בחצר שלנו, קראו לה סרובנה, התאבדה. בגטו נהפך סדר החיים הרגיל על פיו. ילדים בני 10 או 14 פרנסו את הוריהם. פשע ההברחה הפך למעשה של אומץ לב, ולהוכחה של אהבה וחברות. הודות להברחות האלה ניצלו יהודי הגטו ממוות ברעב. כותב דוד וודווינסקי, הילדים עסקו בהברחה. גופם הקטן והרזה עבר דרך פרצות בחומת הגטו או דרך צינור ביוב אל עברה האחר של החומה. שם ביקשו לחם או קמח מן הפולנים. לעתים שלחו אמהות את ילדיהן אל מעבר לחומה. האם הייתה מדברת עם הילד ועל פי קולו ידעה להעריך את המרחק שהספיק לרדת בחומה. לעתים קרובות הייתה היא עדה למותו. צלף גרמני היה מכוון את נשקו אל המטרה הנוחה היורדת בחומה. לפעמים הצליח הילד במשימתו, בדרך זו או אחרת. הוא היה משיג כיכר לחם מפולני חביב. או קרה שילד או מבוגר רעב התנפל עליו בשובו לגטו. קטטות כאלה היו חיזיון נפוץ ברחובות הגטו, ולפעמים עד כדי מוות הגיעו. באחת מחורבות גטו ורשה, בין ערמות אבנים ועצמות אדם, נמצאה חבויה בתוך בקבוק קטן של בנזין, הצוואה שאקריא בפניכם. היא כתובה בידי יהודי בשם יוסל רקובר, בשעות האחרונות לחייו בגטו ורשה העולה בלהבות. אין המוות יכול לחכות עוד, ועליי לסיים את כתיבתי. מהקומות העליונות שמעליי הולכות היריות ונעשות חלשות יותר מרגע לרגע. עתה נופלים אחרוני המגינים על מבצרנו, ואיתם נופלת וגובעת ורשה הגדולה והיפה. ורשה היהודית. השמש נטתה לשקוע, ואני מודה לאלוקים על שלא הראינה עוד. עודם שריפות מתפרץ בעד האשנב, וקטע השמיים שאני רואה הוא אדום ומסוער כאשד של דם. בעוד שעה לכל היותר אהיה כבר עם אשתי וילדיי, ועם מיליוני בני עמי האחרים שנספו, באותו עולם יותר טוב, בו אין עוד ספקות, והאלוקים שולט יחיד הוא. אני מת תוך שלווה, אך לא תוך סיפוק. אני מוכה, אך לא מיואש. כמאמין, אך לא כמתחנן. כמאוהב באלוקים, הלכתי אחריו גם כי הרחיקני מאימו. קיימתי את מצוותיו גם אם יסרני על כך. אהבתיו. הייתי ונשארתי מאוהב בו גם כי דיקני עד אפר. עינני עד מוות. סמני ללעג ולכלס. הרבי שלי היה חוזר ומספר לי סיפור על יהודי שנמלט עם אשתו וילדיו מן האינקוויזיציה הספרדית. ובספינה קטנה, על פני ים מגואש, בא הברק והרג את אשתו. באה שערה והטילה את ילדיו לים. לבדו וערירי כאבן, מוכה שער ונפחד, רעמים וברקים, בשיער מפורה וידיים שלוחות לאלוקים, המשיך היהודי ללכת בדרכו על אי הסלעים השומם, ופנה לאלוקים ואמר, ריבון העולמים, נמלטתי לכאן כדי שאוכל לעובדך באין מפריע, לקיים את מצוותיך ולקדש את שמך. אך הרבה עשית כדי שאעזוב את דתי. אבל אני מודיע לך, אלוקיי ואלוקי אבותיי, יכול אתה לדכא אותי. יכול אתה לקחת מאימי את היקר לי והטוב ביותר בעולם. יכול אתה לייסרני עד מוות. תמיד אאמין בך. תדע נאמנה שעל כורחם של יושבי שמיים, יהודי אני ויהודי אהיה. ואלה הם גם דבריי האחרונים אליך. מת אני כפי שחייתי, מתוך אמונה בך. השתבח לעולמי עד אלוקי המתים, אלוקי הנשמה, אלוקי המשפט והאמת, אשר יאיר שוב את פניו לעולם, ויזעזע את אושיותיו בקולו האדיר. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, בידך אפקיד רוחי. יוסל רקובר.